שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ג' במסכת בבא קמא. נתחיל בשורה השמינית בעמוד א' ונסיים באמצע ד' עמוד א'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול ונראה עוד טענה אחד שלכאורה לא מסתדר עם המשנה, אחרי זה גם נשווה בין התנאים השונים שראינו בחלק הזה. בחלק השני נראה חידוש של רבי חייא, שבדרך אגב גם ייתן לנו הבנה חדשה לגמרי גם במשנה שלנו. אז החלק הראשון, נזכיר, אתמול ראינו במשנה שאם שניים אוחזים בטלית וכל אחד טוען שהוא מצא אותה ראשון, אז הם שניהם נשבעים שאין להם פחות מחצי ואז חולקים. זה הדין במשנה, ואמרנו שלכאורה המשנה לא מסתדרת עם שלושה תנאים, וזה בן אנס, סומכוס ורבי יוסי. אז על בן אנס וסומכוס דיברנו אתמול, היום נדבר על רבי יוסי. הנושא של רבי יוסי ככותרת זה 100 ו-200. כלומר, שני אנשים הפקידו כסף אצל שומר, אחד הפקיד 100 ואחד 200, והשומר התבלבל והוא לא זוכר מי ה-100 ומי ה-200, וכל אחד מהם טוען שהוא ה-200. מה הדין? אז רבנן אומרים שקודם כל אחד מהם יקבל חזרה 100, כי זה ודאי שלכל אחד יש לפחות 100, ולגבי ה-100 הנוספים שעליהם הם מתווכחים, אז זה לא יחלקו ביניהם, אלא יהיה מונח עד שיבוא אליהו. זו דעת רבנן. רבי יוסי שם גם אומר יהיה מונח עד שיבוא אליהו, אבל הוא אומר את זה לא רק לגבי ה-100 הנותרים, אלא לגבי כל הכסף, כי אם נחזיר לכל אחד את ה-100 שלו, אז אם כן, מה הפסיד רמאי? יוצא שהשקרן בעצם לא הפסיד כלום. אנחנו רוצים להרתיע אותו ולגרום לו להודות, ולכן כל הכסף יהיה מונח עד שיבוא אליהו, או עד שאחד מהם יודע שהוא שיקר. עד כאן מה שכתוב שם, ופתחנו בזה שלכאורה רבי יוסי הוא לא כמו המשנה שלנו, אבל אומרת הגמרא שבעצם שניהם לא כמו המשנה שלנו, כי לגבי המאה שעליהם הם מתווכחים, שניהם לא אומרים כמו המשנה שלנו שחולקים, אלא יהיה מונח עד שיבוא אליהו. זאת השאלה, לכאורה גם רבנן וגם רבי יוסי שם לא כמו משנתנו, ולגבי זה מציעה הגמרא שתי תשובות, הראשונה תתקבל, את השנייה נדחה. התשובה הראשונה, שהיא דומה קצת לתשובה שראינו אתמול לגבי בן אנס, וזה שבמשנה שלנו אין ודאי רמאי, יכול להיות שבאמת כל אחד מהם חושב שהוא באמת הרים קודם, או אולי אפילו הרימו ביחד. לעומת זאת שם, יש ודאי רמאי, הרי באמת רק אחד מהם נתן את ה-200, וממילא, כשאחד מהם ודאי משקר, אז גם רבי יוסי וגם רבנן שם אומרים, אנחנו לא חולקים, אנחנו לא רוצים שהשקרן יקבל שקל שלא מגיע לו, אלא יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ולפי רבי יוסי, אפילו יותר מזה, גם מה שמגיע לו יהיה מונח. זה שם. אבל אצלנו, שהם לא ודאי משקרים, אז אפשר לחלק, זאת התשובה הראשונה. התשובה השנייה, שהיא תשובה רק לדעת רבי יוסי, זה שגם אם נניח שבאמת גם אצלנו וגם שם יש רמאי, בכל זאת, דווקא שם רבי יוסי אומר שהכל יהיה מונח ואצלנו לא, וזה כי שם יש טעם לקנוס את הרמאי. אנחנו רוצים שהוא יפסיד גם את שלו, בשביל שבסוף זה יגרום לו להודות. לעומת זאת אצלנו, גם אם ניקח את הטלית ונגיד גם לך וגם לך לא יהיה, זה לא יגרום לרמאי להודות, כי בסדר, מה אכפת לו? זה כול הטלית שהוא מצא, אז לא יהיה לו, זה לא מה שיגרום לו להודות שהוא שיקר, ולכן אצלנו אין טעם לקנוס אותו ביהיה מונח, אלא חולקים. זאת התשובה השנייה, אבל דוחה הגמרא כי זה נכון לגבי המקרה של מציאה, אבל הרי כמו שראינו אתמול, לפי אחת התשובות, במשנה שלנו יש בעצם עוד מקרה, וזה מקרה של מקח וממכר, ששניים ניסו לקנות את אותו בגד ומתווכחים מי בעצם קנה קודם. במקרה כזה, אם נגיד שהכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו, כולל הכסף שהם נתנו, אז זה דווקא כן קנס שיכול לגרום לרמאי להודות, כי הוא לא רוצה להפסיד גם את הכסף שלו, וממילא, ההסבר הזה הוא לא מספיק בשביל להסביר את ההבדל בין אצלנו לשם, ולכן אנחנו חוזרים לתשובה הראשונה, שכאמור, אצלנו אין ודאי רמאי, לכן לא עושים יהיה מונח, ואילו שם יש ודאי רמאי, לכן עושים. ועד כאן עיקר החלק הראשון, אמרנו שלכאורה רבי יוסי ורבנן שם לא כמו המשנה שלנו, ותרצנו, זה היה בעצם הסעיף הראשון בחלק הראשון. הסעיף השני, זה בערך באמצע עמוד א', זה שאם כבר הזכרנו גם את המקרה של חנווני על פנקסו אתמול, וגם את המקרה של 100 ו-200 היום, אז חוץ ממה שראינו עד עכשיו, וזה לראות האם התנאים מסתדרים עם המשנה, בואו גם נראה אם התנאים בשני המקרים האלו מסתדרים אחד עם השני, ולכאורה לא. עכשיו, רק לפני שנסביר למה לא, בואו רק נזכיר שוב מה זה המקרה של חנווני על פנקסו, וזה שאם אני חייב ליוסי כסף, ואמרתי לו, לך לחנווני, הוא ייתן לך, ואני כבר אשלם לחנווני, ואז יוסי טוען שהחנווני לא נתן ושאני עדיין חייב לו, ואילו החנווני טוען שהוא כן נתן ליוסי, ושאני עכשיו חייב לחנווני, כך ששניהם בעצם טובים אותי, אז ראינו אתמול שאני צריך לשלם לשניהם. לפי רבנן הם נשבעים ואני משלם להם, לפי בן אנס הם אפילו לא נשבעים, כי אנחנו לא רוצים שאחד מהם ישבע שבועת שווא. בכל אופן, אני משלם לשניהם, זה היה בחנווני על פנקסו. לעומת זאת, ב-100 ו-200 כאמור, הדינו יהיה מונח עד שיבוא אליהו, והרי בשני המקרים האלו יש כאן ודאי רמאי. בחנווני על פנקסו, או שהוא נתן לו או שהוא לא נתן לו, ואצלנו ב-100 ו-200 רק אחד מהם נתן את ה-200, אז לכאורה זה לא מסתדר. למה בחנווני על פנקסו אני צריך לשלם לשניהם? אפילו שאחד ודאי מרמה, ואילו כאן שמרנו שאחד מרמה, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אז לכאורה זה לא מסתדר, אבל עונה הגמרא, גם כאן זה כן מסתדר. ולמה? כי יש הבדל עקרוני בין שני המקרים. במקרה של היום, הסיפור של המאה ומאתיים קרה באותו זמן, שניהם באו לשומר באותו זמן, שניהם דחפו את הכסף שלהם, הם ראו אחד את השני, יש כאן איזשהו סיפור משותף לשניהם, והם שניהם מתווכחים לא רק עם השומר, אלא אחד עם השני של מי המאתיים. לעומת זאת, במקרה של החנווני הפנקסו, הם לא מכירים אחד את השני, יוסי לא מעניין את החנווני, והחנווני לא מעניין את יוסי. הם לא מתווכחים זה עם זה, אלא הם מתווכחים איתי. כל אחד מהם טוען אליי, תביא לי את הכסף. וזה בעצם מסביר את ההבדל, כי כשמתווכחים אחד עם השני ואחד ודאי משקר, אני יכול להגיד להם, יודעים מה, אף אחד לא מקבל עד שיבוא אליהו. אבל כשהם בכלל לא מתווכחים אחד עם השני, אז מה הקשר להגיד להם, טוב, אף אחד מכן לא מקבל? אין מכם, הם לא קבוצה, הם לא שותפים לאותו סיפור. יש כאן שני סיפורים נפרדים, שבו כל אחד מהם תובע אותי, ואין לי איך להוכיח שבאמת לא מגיע להם, ולכן אני צריך שלם לשניהם. זה ההבדל בין שני המקרים, ועד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור, והגענו לרבע התחתון של עמוד א', סיימנו עם מה שהתחלנו אתמול, לראות שלושה תנאים שלכאורה לא מסתדרים עם המשנה, וזה כאמור בן אנס, סומכוס ורבי יוסי, הסברנו איך בכל זאת הם מסתדרים, וגם עכשיו הסברנו איך בן אנס מאתמול מסתדר עם רבי יוסי ורבנן מהיום, ועד כאן כאמור החלק הראשון. בחלק השני אנחנו נראה חידוש של רבי חייא, שרבי חייא עצמו יקשר את זה למשנה שלנו, ומהקישור שלו אנחנו נבין את המשנה בצורה אחרת ממה שבנו עד עכשיו. החידוש של רבי חייא קשור לדין של שבועת מודה במקצת, אז בואו רק נזכר מה זה שבועת מודה במקצת, וזה שאם אתה תובע אותי ב-100 שקל, אבל אין לך איזשהו שטר או הוכחה, אז אם אני אומר מה פתאום אני לא חייב לך כלום, אז מהתורה אני באמת פטור ואני לא צריך אפילו להישבע. אבל אם אמרתי לך, נכון, הלוות לי, אבל זה לא היה 100, זה היה 50, זה נקרא שאני מודה במקצת, אז את ה-50 אני כמובן משלם, ולגבי ה-50 האחרים אני צריך להישבע עליהם שאני לא חייב לך. זה שבועת מודה במקצת. עכשיו מחדש רבי חייא שגם במקרה הראשון שכפרתי בהכל אמרתי אני לא חייב לך שקל, אם בכל זאת אחרי זה מצאת עדים, אבל עדים לא על כל המאה, אלא עדים רק על 50, אז את ה-50 אני כמובן משלם כי יש לך עדים, ועל ה-50 הנותרים אני גם כן צריך להישבע כמו בשבועת מודה במקצת. זה החידוש של רבי חייא, ועכשיו לגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון זה רבי חייא מוכיח את החידוש שלו מהמשנה שלנו, וכשהוא מוכיח את זה, הוא בעצם מראה שהוא מבין את השבועה במשנה שלנו בצורה אחרת. כלומר, עד עכשיו הבנו את השבועה אצלנו כשבועה של נשבע ונוטל. כלומר, שניים אוחזים בתלית, שניהם טוענים שזה שלהם, שניהם צריכים להישבע שלפחות חצי שלהם, והם מקבלים את החצי שעליו הם נשבעו. כך הבנו עד עכשיו. ראינו אתמול שאולי השבועה זה רק דרבנן, אבל בכל אופן הם נשבעים ונוטלים את החצי. עכשיו לעומת זאת בא רבי חייא ומסביר את השבועה אחרת לגמרי, הוא מבין שזה בעצם שבועה של כמו מודה במקצת. כלומר, בוא נגיד שזה ראובן ושימון שאוחזים בתלית, וכאמור כל אחד אומר שהוא מצא קודם, ועכשיו בוא נסתכל על הסיפור מזווית הראייה של אחד מהם, נגיד ראובן. כלומר, יש כאן תלית שראובן טוען שהיא כולה שלו, אבל שימון ברוב חוצפתו מחזיק אותה, כך שראובן בעצם תובע את שימון שייתן לו את התלית שלו, ושימון לעומת זאת כופר בכל, הוא אומר, מה פתאום? לא מגיע לך כלום מהתלית הזאת, היא כולה שלי. אבל פתאום אומר ראובן התובע, יש לי עדים על חצי שזה כן שלי. איזה עדים יש לו? לא עדים אמיתיים, אלא מה שנקרא אנן סעדי, שמה שתחת יד אדם זה שלו. כלומר, יש לנו עיקרון שההנחה היא שמה שאדם מחזיק בידיים זה כנראה שלו, וכיוון שראובן מחזיק בחצי מהתלית, אז כאילו יש לו עדים על חצי מהתלית, כך שבעצם מה שקרה כאן זה שראובן תובע את כל התלית, שמעון כופר בהכל, אבל לראובן התובע יש עדים על חצי. ומה אומרת המשנה? ששמעון צריך להישבע על החצי השני. וזה בעצם השבועה של המשנה, כלומר השבועה של שמעון זה לא שבועה שזה שלו בשביל שהוא ייטול את מה שהוא נשבע עליו, אלא להפך, זה שבועה שזה לא מגיע לראובן הטובה, וכך ראובן הטובה ייקח רק חצי, ולא את כל התלית. זה כשמסתכלים על זה מזווית הראייה של ראובן, וכמובן אותו דבר אפשר גם לומר מזווית הראייה של שמעון, שגם הוא תובע את הכל ויש לו עדים רק על חצי, החצי שהוא מחזיק, ואז ראובן הנתבע צריך להישבע על החצי השני שזה לא של שמעון התובע. זאת ההבנה של רבי חייא בשבועה של המשנה שלנו, ולפי ההבנה הזאת יוצא בעצם שיש כאן ראייה לחידוש של רבי חייא, כי כאמור רבי חייא חידש ששבועת מודה במקצת זה לא רק אם הוא הודה במקצת, אלא גם אם יש עדים על מקצת, והנה כאן זה בדיוק מה שקורה, כל אחד מהם תובע את הכל ויש לו עדים על מקצת, שזה בעצם הידיים שלו שמחזיקות בחצי מהתלית, והנה אנחנו רואים שהנתבע צריך להישבע על החצי השני. עד כאן הראיה של רבי חייא מהמשנה שלנו לחידוש שלו, וכאמור הראיה הזאת בעצם נותנת לנו אור חדש על השבועה במשנה, ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השני, הבנו את החידוש של רבי חייא והבנו את הראייה שלו מהמשנה. בסעיף השני ברבי חייא לא התקדמנו הרבה בגמרא, אנחנו עדיין בערך ברבע התחתון של עמוד א', בכל אופן בסעיף השני ניפרד לבינתיים מהמשנה שלנו ונתמקד בעצם החידוש של רבי חייא, ולגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה שהמקור של רבי חייא לחידוש שלו, שגם בעדים במקצת, יש שבועה, המקור שלו זה מקל וחומר. עכשיו, כרגע לא נדבר על מה קל וחומר, זה יהיה בדיון השני, כרגע באופן כללי רק נאמר שזה קל וחומר. ועל זה שואלת הגמרא, למה בעצם צריך קל וחומר? הרי לכאורה זה פשוט, ואנחנו מסבירים זה לפי הנחלת דוד, וזה שהרי מה הסברה של מודה במקצת, שאם אני כבר מודה על חלק, זה גורם לי להיות קצת חשוד שאולי בכל זאת יש כאן משהו, ולכן אני צריך להישבע על השאר, וממילא פשוט שגם אם לא הודיתי על חלק, אלא יש עדים על חלק, שגם אז אני חשוד וגם אז אני צריך להישבע על השאר, אז לכאורה דין פשוט, ולכן כאמור שואלת הגמרא, למה רבי חייא צריך להביא לדין שלו לימוד מקל וחומר? ועל זה עונה הגמרא, כי זה לא פשוט. ולמה? כי במודה במקצת רבא מסביר שמצד אחד אני באמת נהיה חשוד בזה שהודיתי במקצת, אבל מצד שני עצם זה שהודיתי במקצת גם מראה שאני לא אחד שישקר לגמרי, כי הרי אם הייתי רוצה לשקר לגמרי פשוט הייתי כופר בכל, וממילא כיוון שרואים שאני לא אחד שישקר לגמרי, אז בהחלט יכול להיות שבאמת אני כן חייב את הכל, אבל אין לי כרגע כסף, רציתי לדחות את זה קצת, לכן רק קצת שיקרתי, וכיוון שאני לא אחד שישקר לגמרי, אז יש טעם להשביע אותי, כי הרי שקרנים אין טעם להשביע אותם, הם גם ישבו לשקר, אבל אדם כמוני שקצת משקר, אני לא ישבע לשקר, ולכן יש טעם לדרוש ממני שבועה, וזה בעצם יגרום לי להודות, כי אני הרי לא רוצה להישבע לשקר. זה לגבי מודה במקצת. לעומת זאת, אדם שכפר בכל, ואז יש עדים שאמרו שהוא בעצם שיקר וחצי הוא כן חייב, אז אדם כזה הוא כן שקרן לגמרי, הרי הוא כפר בכל והוכחנו שעל חצי הוא כן שיקר, אז מה זה יעזור להשביע אותו? הרי הוא גם ישבע לשקר, וממילא זה לא כזה פשוט לומר שאם מודה במקצת משביעים אותו, אז גם כשיש עדים במקצת משביעים אותו, ולכן בשביל לומר שבכל זאת גם כאן כן משביעים אותו, לכן רבי חייא צריך את הקל וחומר, בשביל למד שבאמת מהתורה גם בעדים במקצת משביעים אותו, וזה בעצם מלמד שכנראה גם כאן הוא לא לגמרי חשוד ויש טעם להשביע אותו, ועד כאן הדיון הראשון, למה רבי חייא צריך את הקל וחומר. וזה מוביל אותנו לדיון השני בשורה שישית בעמוד ב', וזה אחרי שהבנו למה הוא צריך קל וחומר, עכשיו בואו נבין מה קל וחומר. ולגבי זה אנחנו נראה היום שתי הצעות ומחר נראה עוד. אז הצעה הראשונה, שזה באמת מה שכתוב פה בפשט, זה שהקל וחומר שלו זה מהודעת פיו. כלומר, אם כשהוא מודה במקצת בפה, אז הוא מתחייב בשבועה על השאר, אז אם באים עדים על המקצת, כל שכן שהוא יחייב שבועה על השאר. ולמה? כי באופן כללי, עדים זה יותר חזק מהודעת פיו. עובדה שעדים יכולים לחייב אדם כנס, ואילו כשהוא מודה בכנס, אז הוא פטור. אז זאת הצעה הראשונה, קל וחומר מהודעת פיו לעדים. אבל את הקל וחומר הזה הגמרא דוחה, כי אומרת, נכון שעדים חזקים מפיו לגבי חיוב בכנס, אבל יש דברים אחרים שבהם דווקא פיו יותר חזק מעדים. במה? אז הגמרא מביאה כמה הצעות. הצעה הראשונה זה כמה דברים ביחד, וזה שפיו יכול לחייב אותו בקורבן חטאת גם נגד עדים, אבל עדים לא יכולים לחייב אותו בחטאת נגד פיו. ודבר נוסף, אם אדם כופר בממון ואז בסוף מודה מעצמו, אז ההודעה הזאת של פיו מחייבת אותו גם בקורבן אשם ובחומש, ואילו עדים לא מחייבים אותו. בקיצור, זאת הצעה הראשונה לדברים שאולי פיו יותר חזק מעדים, וממילא כבר אי אפשר לעשות קל וחומר מפה לעדים, אז זה קשה על הקל וחומר חומר של רבי חייא, אבל עונה הגמרא, יכול להיות שרבי חייא סופר כמו רבי מאיר, שבכל הדברים שעכשיו הזכרנו, הוא אומר שגם עדים מחייבים אותו, גם בחטאת, גם באשם וחומש, אז אין כאן משהו שפיו חזק מעדים, אז הצעה הראשונה נפלה, אבל הצעה השנייה יש עוד דבר שבו פיו חזק מעדים, וזה שעדים אפשר להכחיש על ידי עדים אחרים, או להזים אותם, לעומת זאת את הודעת פיו, אי אפשר לא להכחיש ולא להזים, אז שוב אתה רואה שיש משהו שהודעת פיו חזקה יותר מעדים, וממילא זה בעצם הרס את האפשרות הראשונה של הקל וחומר של רבי חייא. כלומר, עוד פעם, בואו נזכר איפה אנחנו עומדים. רבי חייא אמר שכמו שבמודה במקצת, כלומר, הודעת פיו, הוא חייב שבועה על השאר, אז גם אם יש עדים על מקצת, הוא חייב שבועה על השאר, והוא אמר שהוא לומד את זה מקל וחומר, ועכשיו אנחנו מנסים להבין מה זה הקל וחומר. אז הצעה הראשונה זה שקל וחומר מהודעת פיו לעדים, כי הרי עדים באופן כללי זה חזק יותר מפיו, אבל את זה דחינו, לא נכון. יש תחומים שבהם פיו חזק יותר מעדים, לכן אי אפשר לעשות קל וחומר. וממילא אנחנו עוברים להצעה השנייה של הקל וחומר, וזה שהקל וחומר של רבי חייא הוא בכלל לא קל וחומר משבועה מודה במקצת, אלא משבועה אחרת, וזה שבועת עד אחד. מה זה שבועת עד אחד? אם אני תובע אותך בכסף. אז אם יש לי שני עדים, אז אתה כמובן צריך לשלם לי, אבל אם אין לי שני עדים, אלא רק עד אחד, אז אתה אמנם לא צריך לשלם לי, אבל אתה כן צריך להישבע שאתה פטור. זה שבועת עד אחד. עכשיו, לפי זה מציעה הגמרא שקל וחומר של רבי חייא, זה שאם עד אחד, שאין לו כוח לחייב ממון, אבל בכל זאת, כמו שהרגע אמרנו, יש לו כוח לחייב שבועה, אז קל וחומר שאם יש לי שני עדים על המקצת, גם זה יכול לחייב אותך בשבועה. זאת ההצעה השנייה להבין את הקל וחומר של רבי חייא, אבל דוחה מיד הגמרא, מה הקשר? הרי העד אחד, כשהוא מחייב אותך להישבע, אז הוא מחייב אותך להישבע על מה שהוא עצמו מעיד, הוא מעיד שאתה חייב לי 100 שקל, אז אתה נשבע שאתה לא חייב לי 100 שקל. לעומת זאת, מה שרבי חייא אומר, זה הרבה יותר מחודש, שאני טוען שאתה חייב לי 100, ויש לי שני עדים על 50, ואז אתה לא נשבע לי על ה-50 שמעידים. את זה אתה פשוט משלם לי, כי יש לי עדים, אלא על מה אתה נשבע? על ה-50 האחרים, שעליהם העדים בכלל לא העידו. איך אפשר ללמוד את זה משבועת עד אחד? עוד פעם, בשבועת עד אחד אתה נשבע על מה שהעד מעיד. ברבי חייא לעומת זאת, אני רוצה להשביע אותך על מה שהעדים לא העידו, על השאר. ואת זה כמובן אי אפשר ללמוד משבועת עד אחד, ולכן בשורה השנייה בדלת עמוד א' אנחנו עוברים להצעה השלישית. וזה שאומר רב פאפה, אולי המקור של רבי חייא זה לא משבועת עד אחד, אלא מגלגול שבועה של עד אחד. מה זה אומר? נניח שאני תובע את רובן על שני מקרים שבהם הלוויתי לו, על מקרה אחד יש לי עד אחד ולכן אני גם יכול לחייב אותו שבועה, על המקרה השני אין לי כלום, ולכן עקרונית אני לא יכול לחייב אותו שבועה, אבל דין הוא שכיוון שהוא כבר נשבע לי על המקרה הראשון, אני יכול לגלגל עליו, כלומר להוסיף לו גם שבועה על המקרה השני. זה גלגול שבועה, ויוצא שכאן על מה הוא נשבע לי? על מה שהעד לא העיד, כי העד העיד על המקרה הראשון, והוא נשבע לי גם על המקרה השני. אז הנה מקור למה שחיפשנו, שאני יכול לחייב שבועה על מה שאין לי עד עליו. אז אותו דבר יאמר רבי חייא, שגם אם יש לי עדים על מקצת, אני אוכל לחייב אותו שבועה על השאר. זה הניסיון השלישי למקור של רבי חייא, אבל דוחה הגמרא גם את זה, כי שם הרי זה שבועה שגוררת שבועה. לעומת זאת ברבי חייא, על מה שיש לי עדים הוא לא נשבע, הוא פשוט משלם ממון, ומזה אני רוצה להוסיף לו עוד שבועה על השאר, וזה מי אמר שאפשר. כלומר שוב, אולי דווקא שבועה גוררת שבועה, אבל אולי ממון לא גורר שבועה, ולכן גם המקור השלישי ירד, ובזה בעצם התייאשנו, אי אפשר למצוא מקור יחידי לדין של רבי חייא, שאם יש עדים על מקצת הטענה, הוא צריך להישבע לי על השאר. ולכן בשורה החמישית בדלת עמוד א', הגמרא משנה טיפה כיוון, והיא אומרת, במקום לנסות למצוא מקור אחד, בוא נצרף שני מקורות, ונלמד בשיטה של הצד השווה, שבו לומדים משני מקורות ביחד, כשכל מקור מחפה על החיסרון של המקור השני, וזה מהודעת פיו ומעד אחד. כלומר, מצד אחד נלמד מהודעת פיו ששם הוא נשבע על השאר, אבל כאמור החיסרון שם שפיו לפעמים הוא חזק יותר מעדים, כי פיו אינו בהכחשה, זה החיסרון, אבל על זה עד אחד יחפה, כי עד אחד הרי הוא כן בהכחשה. מצד שני, גם בעד אחד יש חיסרון, וזה כאמור ששם הוא נשבע על מה שהעד כן העיד, אז על זה יחפה הודעת פיו, ששם כאמור הוא נשבע על השאר, ולכן אם נצרף את הודעת פיו עם עד אחד ביחד, אז מהצד השווה שביניהם נוכל ללמוד את הדין של רבי חייא, שגם אם יש עדים על מקצת, הוא נשבע על השאר. זאת ההצעה ללמוד משניהם ביחד, ואנחנו באמת נשאר עם זה למסקנה, אבל לפני זה הגמרא גם את זה תנסה לדחות, כי תאמר, עדיין גם לשני הדברים אלו יש משהו משותף שאין בעדים במקצת, ולכן עדיין לכאורה אי אפשר ללמוד מה משותף, אז הגמרא מנסה לדחות פעמיים, אבל את שני הניסיונות האלו נתרץ, וכך כאמור למסקנה נשאר עם ההבנה הזאת שלומדים משניהם ביחד. אז מה הניסיונות לדחות? אז ניסיון ראשון זה לומר שבשני הדברים, גם הודעת פי וגם עד אחד, לא הוכח שהוא כפרן, הוא פשוט הודע במקצת, או שיש רק עד אחד נגדו. לעומת זאת, במקרה של רבי חייא, שיש שני עדים שאומרים שלפחות במקצת ממה שהוא אמר הוא שיקר, אז הוא הוכח ככפרן, אז אולי שם לא נשביע אותו כי אנחנו לא משביעים שקרנים. עונה הגמרא, לא נכון, מי שכופר בהלוואה, זה לא מוכיח בהכרח שהוא שקרן, יכול להיות שהוא רק ניסה לדחות קצת את הפירעון, כמו שהצענו גם מקודם, ולכן זאת לא דחייה, זה היה הניסיון הראשון לדחות. הניסיון השני, זה לומר ששני המקורות האלו, גם הודעת פי וגם עד אחד, אינם בהזמה, כלומר אי אפשר להזים אדם שמודה בעצמו, וגם אי אפשר להזים עד אחד, לעומת זאת שני עדים הם כן בהזמה, אלה, זו גם סיבה למה אי אפשר ללמוד מהם לשני עדים על מקצת, אבל גם את זה מתרצת הגמרא, לא נכון. עד אחד גם הוא כן בהזמה, כלומר, אם יזימו אותו, אז אמנם הוא לא יצטרך לשלם כאשר זמם, כי זה באמת דין רק בשני עדים, אבל זה כן יבטל לו את העדות, אז זה גם נחשב שהוא בהזמה, וממילא זה לא שיש כאן משהו שמשותף לשני המקורות ואין אותו במקרה של רבי חייא, ולכן עדיין כן אפשר ללמוד משני המקורות, כלומר, מהודעת פי ומעד אחד, למקרה של רבי חייא, שאם יש שני עדים על מקצת הטענה, אז צריכים להישבע על השאר. ועד כאן בעצם הניסיון לחפש מקור לרבי חייא, ניסינו למצוא מקור מכל אחד בנפרד אבל דחינו, ובסוף הבאנו מקור משותף, ובזה הגענו לאמצע דלת עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. אז חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו להשוות בין המשנה שלנו שאמרה שניים אוחזים בטלית אז כל אחד נשבע ונוטל חצי לבין תנאים שונים, כשהפעם השוונו לרבנן ורבי יוסי לגבי 100 ו-200 שכל אחד טוען שהוא זה שהפקיד את ה-200, ששם רבנן אומרים שכל אחד יקבל 100 והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו, ורבי יוסי אומר יותר מזה, הכל יהיה מונח. בכל אופן שניהם לא כמו המשנה, ועל זה ראינו שתי תשובות. תשובה אחת, שם עושים יהיה מונח כי אחד מהם ודאי רמאי, ואילו כאן יכול להיות שאף אחד לא רמאי, אז חולקים. תשובה שנייה, שם יש טעם לקנוס את הרמאי לפי רבי יוסי, כי אם הוא לא יודע אז הוא יפסיד גם את החלק שלו, לעומת אצלנו שזה רק מציאה, אז לא כזה אכפת לו להפסיד וממילא אין טעם לקנוס אותו, אבל את התשובה הזאת הכינו, כי במקרה של מקח וממכר גם אצלנו הוא יפסיד אם הוא לא יודע, וממילא נשארנו עם התשובה הראשונה. זה היה הסעיף הראשון בחלק הראשון. בסעיף השני השווינו בין המקרה של אתמול, חנווני על פנקסו, ששם אני משלם לשניהם, לבין המקרה של 100 ו-200, ששם כאמור יהיה מונח, והרי לכאורה בשניהם זה מקרה דומה, כי בשניהם יש ודאי רמאי, אז לכאורה המקרים לא מסתדרים. עונה הגמרא, הם מסתדרים, כי במקרה של 100 ו-200 זה ויכוח בין שניהם, לכן הגיוני לעשות לשניהם יהיה מונח. לעומת זאת, בחנווני על פנקסו, אין קשר בין יוסי לבין החנווני, רק אני עצרתי איזשהו קשר ביניהם, לכן שם לא עושים יהיה מונח, אלא אני צריך לשלם לשניהם, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו חידוש של רבי חייא, שכמו שמודה במקצת נשבע על השאר, אז גם מי שלא הודע אלא כפר בהכל, אבל באו עדים על מקצת, אז גם שם הוא צריך להישבע על השאר. זה החידוש שלו, ולגבי זה ראינו שני סעיפים. סעיף אחד זה שהוא הביא הוכחה מהמשנה שלנו, ובזה בעצם הוא הראה שהוא מבין את המשנה שלנו אחרת ממה שהבנו עד עכשיו, וזה שהוא רואה כל אחד כאילו שהוא תובע את השני על כל הטלית, והשני כופר בכל, ואילו לתובע יש עדים על חצי, כי הוא מחזיק בחצי, וממילא השני שהוא נשבע, הוא בעצם נשבע שבועה שהיא דומה לשבועת מודה במקצת, שהוא נשבע לחצי השני, שהוא לא שייך לתובע, וכך מסתכלים על זה משני הכיוונים של שני המחזיקים, ולכן שניהם צריכים להישבע. ככה רבי חייא מבין את המשנה, וזה הוכחה למה שהוא אמר, שגם כשיש עדים במקצת, השני צריך להישבע. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה דיון על עצם הדין הזה של רבי חייא, שגם בעדים במקצת צריך להישבע. ראינו על זה שני דיונים. דיון אחד זה שרבי חייא למד את זה מקל וחומר, ושאלנו למה צריך קל וחומר, לכאורה זה פשוט כמו מודה במקצת, והסברנו למה זה לא, כי במודה במקצת הוא אדם שלא חשוד להישבע לשקר, ואילו כאן לכאורה כן, כמה שמלן מהקל וחומר שלא, זה דיון ראשון. דיון שני, אוקיי, צריך קל וחומר, אז עכשיו מה קל וחומר? אז היום ראינו שתי הצעות. הצעה אחת זה קל וחומר מודעת פיו, כמו שמודה במקצת נשבע על השאר, אז קל וחומר שבעדים על מקצת אז גם נשבע על השאר, כי הרי עדים זה חזק יותר מודעת פיו, אבל דחינו, לא נכון, יש דברים שהודעת פיו חזק יותר, וזה שאת פיו אי אפשר להכחיש או להזים, ולכן אין כאן קל וחומר. אז הצעה שנייה לקל וחומר זה שזה קל וחומר לא מפיו, אלא משבועת עד אחד, שאם עד אחד מצריך שבועה, אז קל וחומר ששני עדים יצריכו שבועה, אבל דוחה הגמרא, מה הקשר? עד אחד מצריך שבועה על משהו מעיד, ואילו כאן אתה רוצה להצריך אותו שבועה על מה שהם לא מעידים על השאר, לכן אי אפשר ללמוד את זה, לכן גם זה נפל. אז הצעה שלישית זה לא משבועת עד אחד, אלא מגלגול שבועה מעד אחד, שכאן באמת הוא נשבע על מה שהעד לא מעיד, אבל גם את זה דחינו, כי שבועה יכולה לחייב שבועה נוספת, אבל מניין שגם ממון יכול לחייב שבועה אחרת, אז האפשרות ללמוד ממקור אחד נדחה, אלא בסוף אמרנו שבאמת לומדים משני מקורות ביחד, מודעת פי ומעד אחד, בשיטה של הצד השווק, שאומנם לכל אחד יש חיסרון, אבל הלימוד השני מחפה על החיסרון, וככה ביחד אפשר ללמוד לדין של רבי חייא. ניסינו גם את זה לדחות, שאולי דווקא בשניהם יש שבועה כי בשניהם לא הוכח שהוא שקרן, או שאולי דווקא בשניהם כי שניהם אינם בהזמה, אבל גם את זה דחינו, ובסוף זאת המסקנה שלומדים את זה בהצד השווה של הודעת פי ועד אחד. ושוב, לפני שניפרד, אני שוב מבקש, תעזרו לנו להפיץ את השיעורים, תשלחו לחברים בקהילה את הדרך שבה אתם שומעים את השיעור, וניפגש מחר. כל טוב בינתיים.